לנצח לוחמת. כתבתו של אלון אלטרס, תורי אקסטלו. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בחנות ספרים בתחנת הרכבת של פירנצה לכדה את עיניי כותרת של ספר חדש. האומץ של הנשים, כך הוא נקרא, והוא אכן הולם את הימים האלה, שבהם האומץ של נשים מתגלה יותר ויותר, וגברים מבינים שמה שהיה, לפחות בכל האמור בהטרדות מיניות, לא יהיה עוד. אבל יש הרבה יותר מכך בספר הזה, שבו הכותבת, דאצ'ה מריני, האימא של הפמיניזם האיטלקי המודרני, מחליפה מיילים ודעות עם ידידה קרובה, העיתונאית והסופרת קיארה ולנטיני, ומנסה לחשוף את השורשים העמוקים של הקיפוח הנשי בחברה האיטלקית בכל מיני תחומים. מריני מודאגת. היא, כמו ולנטיני, הייתה שותפה למאבקים החשובים ביותר של נשות איטליה בשנות ה-70, מאבקים שהוכרעו במשאלי עם והיו עקרוניים ביותר לשינוי מהותי ביחסי גברים ונשים בחברה הזאת. משאל העם משנת 1974, שביטל את הנישואים הקתולים כקשר שאינו מאפשר גירושים, ומשאל העם משנת 1975, על זכותן החוקית של נשים לעבור הפלות מלאכותיות. לשני השינויים העקרוניים הללו, שהכנסייה הקתולית כמובן התנגדה להם, יש להוסיף גם את ביטולו של החוק, המאפשר לגלות הבנה והתחשבות ביחס לרצח מסיבות של שמירת כבוד המשפחה. מדהים לחשוב ולהיזכר בכך שעד שנת 1981, בליבה של אירופה הנאורה, יכלו גברים לרצוח את נשיהם בנימוק הדחוק של שמירה על כבוד המשפחה. אבל אתה, היוצרת הפוריה, 84 הזאת, שכתבה רומנים, סיפורים קצרים, שירים, תסריטים ומחזות, וספריה תורגמו ל-28 לשונות ונמכרו במיליוני עותקים, חוששת להישגים האלו. היא סבורה שהשנה האחרונה, שנת המגפה, מוכיחה שאסון כלכלי בריאותי יכול לפגוע קשות במה שהיא ונשים אחרות נאבקו קורבות כדי להשיגו. בשנת הקורונה, בעיקר בתקופות שבהן איטליה הייתה נתונה תחת סגרים מוחלטים, גדל באופן משמעותי מספר אנשים שנרצחו בידי קרובי משפחתן. בעלים, בני זוג או אפילו בנים. כמו במדינות אחרות, התקופה הזאת הפכה את הבית למלכודת מוות לנשים שהיו קורבנות לאלימות מתמשכת. באותה העת, ניכרת ירידה משמעותית במספר התלונות והפניות למשטרה כדי לבקש ממנה הגנה מפני האלימות הביתית. למעשה, לנשים רבות לא הייתה אפשרות לחמוק מהרוצח שלהן. אל המציאות המאיימת הזאת, מוסיפה מראיני בספרה החדש עוד נתונים מבילים שחשבתי שלא יתקל בהם במאה ה-21. אלה הנוגעים בשוק העבודה, למשל, מעוררים בהלה של ממש. הם התפרסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האיטלקית כמובן, ומחייבים קריאה איטית, משום שבמבט ראשון הם נשמעים בלתי אפשריים. מבין 101 אלף מובטלים בעקבות מגפת הקורונה, 99 אלף הן נשים. אני מזכיר למראיני את הנתון הזה בפתח הרעיון הטלפוני שלנו, והיא מפנה אותי לעמודי הפתיחה של הספר החדש, אל אחד המכתבים הראשונים של שותפתה לכתיבה, ולנטיני, שרוב עבודתה בטלוויזיה ובשבועונים הבולטים של איטליה, מוקדשת לפמיניזם ולמצב הנשים בשוק העבודה האיטלקי. זו כותבת שם שלאחרונה הייתה מאושפזת בבית חולים, והבחינה בתופעה שראוי לדווח עליה. 99% מכלל עובדי הניקיון היו נשים, 60% מסגל האחים והאחיות היו נשים, ואילו בקרב הרופאים הן היו 40%. אבל כשזה מגיע לדרג של מנהלי המחלקות, הייצוג הנשי הוא אפס. ולא מדובר בבית חולים בדרום איטליה. דאצ'ה מריני, מה ההסבר שלך לתופעה המדהימה הזאת? אני רוצה לומר לך כבר בפתיחת הדברים שלא מדובר באכזריות מכוונת. זה עניין תרבותי בחברה האיטלקית. אישה, לדעת רבים באיטליה, אינה מתאימה לקבל החלטות גדולות. אנחנו שונים במובן הזה ממדינות אירופאיות אחרות, ולכן נתקלים במעט מאוד נשים, כמעט בכלל לא, בראש אוניברסיטאות, בתי חולים. ודאי שעדיין לא הייתה באיטליה אישה שכיהנה כראשת ממשלה. אבל אנחנו במאה ה-21. האשמה לדעתי בכנסייה הקתולית. היא זו שהטמיעה את הכיפוח הנשי בחברה האיטלקית בצורה עמוקה כל כך. אומר זאת בצורה ישירה. הכנסייה הקתולית היא מיזוגנית. כל התפיסה התיאולוגית שלה מלאה באידיאולוגיה הזאת, וגם מבחינה מעשית היא מתנגדת עד היום לשילוב נשים בתחומים חשובים של הממסד הכנסייתי. תראה למשל דוגמה מאלפת מהעבר. אני מאוד מעריכה את אוגוסטינוס הקדוש, מחבר הווידויים. אך כשקוראים את החיבורים שלו ומגיעים לנשים, השערות סומרות. הוא לא שונה בכך מהוגים חשובים אחרים של הכנסייה הקתולית. זו התרבות הקתולית שלו. והיא אגב מגיעה אליו מאריסטו. זה מגיע ממקור כל כך רחוק? כן, בהחלט. אריסטו חשב למשל שהגבר הוא האחראי ליצירת החיים, להולדה, והאישה היא רק כלי קיבול למעשה. הכנסייה הפנימה את זה. אבל במאה ה-21 דברים כאלה אמורים להשתנות, מבחינה חוקית לפחות. מבחינה חוקית אין בעיה. אם אתה בוחן את ספר החוקים האיטלקי, אז יש שוויון בפני החוק. אבל כשזה מגיע לחיי היום-יום, המנטליות המיזוגנית מנצחת, וזה שורש הבעיה. קשה להביס את המנטליות הזאת. אני יודע בדיוק למה את מתכוונת. בעיתונות האיטלקית אני נתקל מדי פעם בדיווחים על כך שנשים שמתקבלות לעבודה נאלצות לחתום על מכתב הפיתורים שלהן למקרה שיכנסו להיריון בעתיד. והן חותמות, משום שהבקשה הזאת אינה נדירה. היא קיימת בלא מעט מקומות עבודה פרטיים. אישה תסרב בפעם הראשונה, אבל בפעם השלישית שיבקשו ממנה היא תחתום. אבל הייתי שמחה לתת לך דוגמה נוספת. היא קשורה לאימא שלי. אני מקשיב. אימא שלי הייתה ציירת. היא למדה בבית ספר לאומנות. זה היה בשנות ה-30 הרחוקות של המאה ה-20. ושם, בבית הספר הזה, ביקשו מהתלמידות לא להשתתף בשיעורים שבהם לימדו רישום עירום, גם כשהדוגמנית שישבה שם בעירום הייתה אישה. אישה אינה יכולה לצייר עירום נשי. זה יפגע במוסריות שלה, ככה הם אמרו. מתי נולדה הרגישות שלך לעוולות? זה קרה בתחילת הקריירה שלך כסופרת? הרבה לפני. אני לא בטוחה שאתה יודע שבילדותי הייתי כמה שנים במחנה ריכוז. מחנה ריכוז? מחנה ריכוז יפני. אבי היה אנתרופולוג וחקר שבט ילידי בצפון יפן. כשנכנסו לתוקפם החוקים הפשיסטיים בסוף שנות ה-30, הוא סירב להצהיר על נאמנותו למשטר. אז נהגו בו כמו שנוהגים באסיר פוליטי והכניסו אותנו למחנה ריכוז. זה היה מקום איום ונורא. בעיקר לי, כי ילדה קטנה. סבלנו שם רעב. אימו להוציא אותנו להורג מדי יום. פחד מתמיד. שם, אני מאמינה, נולדה הרגישות שלי להבלות והסקרנות שלי לראות מקומות כאלה. נסעתי לאושוויץ ולמחנות השמדה אחרים יותר מפעם אחת. בהקשר הזה קשה לי מנע מהשאלה, הכרת את פרימו לוי? הכרתי את ספריו. הוא היה סופר גדול, אבל לא פגשתי אותו מעולם. הוא, כידוע לך, חי בטורינו. אני ברומא, וכך יצא שלא נפגשנו מעולם. היא נולדה בעיר פייזולה במחוז טוסקנה ב-1936 לאם ציירת, בת למשפחת אצולה סיציליאנית ולאב אנתרופולוג ידוע. לאחר החזרה מיפן, מדינה שהותירה בה חותם בל יימחה, התגוררה המשפחה בערים איטלקיות שונות שהשפיעו לא מעט על יצירתה. רומא, פירנצה, פלרמו הן החשובות שבהן. את דרכה הספרותית היא התחילה בראשית שנות ה-60 וזכתה להצלחה כבר בספריה הראשונים. מאז היא פועלת כאמור כמעט בכל תחומי הכתיבה האפשריים. פרוזה, שירה, מסות ותיאטרון. בשנת 1973 היא יסדה ברומא יחד עם מרקילה בוז'ו את דלה מדלנה, התיאטרון הראשון באיטליה שפעל תחת הנהגה נשית לחלוטין, ללא מעורבות גברית. בה בעת הייתה לה דמות הבולטת בפמיניזם האיטלקי ובחוגי האומנות. מקורבת לדמויות מפתח ובהן הבימאי פייר פאולו פזוליני, זמרת האופרה מריה קלאס, וכמובן הסופר אלברטו מוראביה, שהיה לבן זוגה לאחר שנפרד מרעייתו, הסופרת אלזה מורנטה. במהלך 20 שנות הזוגיות הזאת, משנת 1962 עד 1982, היא גם יסדה איתו קבוצת תיאטרון שהעלתה בין השאר ממחזותיה שלה. ספריה של מראיני, העוסקים רבות בנושאים הקשורים בנשיות, היו לרבי מחר, זכו בפרסים רבים באיטליה ולא מעט מהם הפכו לסרטי קולנוע. לעברית תורגמו אחדים מהם החל בשנות ה-60, מדור חסר נחת, עם עובד 1965, דרך ספר המתח קולות, בבל 1999, שבמרכזו האלימות נגד נשים, והרומן הקצר בגהריה, המתייחס גם לשורשי הסיציליאנים, עם עובד 1999, ועד רכבת הלילה האחרון, כנרת זמורה ביטן 2012, שבו השואה תופסת מקום מרכזי. הכרת היטב את גדולי הספרות האיטלקית של שנות ה-60, את מוראביה כמובן ואת פייר פאולו פזוליני. איך הם הגיבו לעמדות הפמיניסטיות שלך? שנות ה-60 וה-70 היו שנים של מהפכה גדולה בתחום, באיטליה, כוונתי. ראה, אלברטו מורביה, שהיה בן הזוג שלי שנים רבות, היה אדם פתוח ונדיב מאוד. צריך לזכור שלפני כן הוא היה נשוי לסופרת גדולה כאלזה מורנטה, שעל המזג הרבה פחות נוח משלי, ובכל זאת הם חיו וגילו זה כלפי זה לא מעט כבוד. ככלל אני חושבת ששני יוצרים יכולים לחיות יחד, רק אם יש אצל כל אחד מהם כבוד גדול כלפי חירותו של השני. כשרק הכרתי את מורביה הוא היה מאוד סקפטי ביחס למאבק הפמיניסטי, אבל מאחר שהיה אדם חכם מאוד ועקב אחרי המאבקים הפמיניסטיים שלי, הוא שינה את דעתו ותמך במהפכה הזאת. ופזוליני? עם פזוליני היו לי ויכוחים מרים, בעיקר בנושא ההפלות המלאכותיות. הייתה לו עמדה מיוחדת בעניין הזה, שבאיטליה עבר במשאל עם רק בשנת 1975. שוב, הכנסייה הקתולית, אני מניח. כמובן, אבל אצל פזוליני ההתנגדות להפלות מלאכותיות באה ממקום אחר. הוא חשב שהרוב ההטרוסקסואלי מעוניין בהפלות מלאכותיות כדי להשתחרר מכל מחויבות מוסרית כלפי חיי המין של הרוב עצמו. לטענתו, הפתיחות כלפי הפלות לא הייתה מלווה בסובלנות דומה כלפי הומואים ולסביות, שאותם הרוב המשיך לרדוף. זו הייתה עמדתו. במשל העם ניצחו אלה שחשבו שיש להתיר את ההפלות. היו אינטלקטואלים גברים שסייעו למאבק הפמיניסטי? כן, בהחלט. בעיקר היסטוריונים שעסקו בצד המחשפות של הכנסייה. אנחנו כותבות על זה בספר שלנו. עניין ציד המחשפות הוא לא דבר מבוטל כלל וכלל. עינו אותן, הכריחו אותן להודות באשמות שונות ומשונות, כגון טיסות בלילה עם מטטים, קיום יחסי מין עם השטן ועוד חיוצא באלה דברים מעוותים. ההיסטוריונים שאני מדברת עליהם הם קרלו גינסבורג, בנה של הסופרת נטליה גינסבורג, שעסק בסוגיית המחשפות בצורה מעמיקה, ופרנקו קרדיני. הם העירו באור ההיסטוריה נכון את המעשים המזעזעים האלה. רדיפת הנשים הזאת, צד המחשפות המפורסם, מביא אותנו לאלימות נגד נשים היום, באיטליה ובישראל. נשים הנרצחות בידי בעליהן היו לתופעה פחות ופחות נדירה, ודאי בתקופת הקורונה. אני ממש חקרתי את הנושא הזה. לא חקירה אקדמית כמובן, אבל בדקתי בעזרת דוחות רשמיים את התופעה המזעזעת, כפי שהיא מתרחשת בתרבויות שונות. ואני חייבת לומר שיש תבנית שחוזרת על עצמה תמיד. הרוצחים האלה אינם מפלצות. הם אנשים רגילים, עד שיום אחד הם רוצחים את נשותיהם ולפעמים גם את הילדים. התבנית היא שאנשים מבקשות לעצמן חירות. הן רוצות לצאת לעבודה למשל, הן רוצות להיפרד או להתגרש, ואז נפגעת תפיסת האישה כקניין וגם הגבריות שלהם, ועל זה הם לא מסוגלים למחול. הדבר חוזר פעם ועוד פעם, ולפעמים כולם מופתעים שאין סימנים מקדימים לרצח שמגיע כביכול מהעין. לפעמים עד הרצח הגברים האלה אפילו מתפקדים כאבות טובים. העניין הוא בקניין שכאילו חומק מידיהם והם צריכים להרוג את מי שמתמרדת. לספרות שנכתבה בידי נשים היה ללא ספק תפקיד מכריע במאבק הפמיניסטי. ללא ספק, החל בדמויות כמו סימון דה בובואר ווירג'יניה וולף, ובשם מוכר פחות כמו קריסטינה בלג'יויוסו. אני מודה שתיאוריות מעניינות פחות מכתיבה ספרותית, אני חושבת שיוצרות כמו אמילי דיקנסון, ג'יין אוסטין, ובספרות האיטלקית גרציה דלדה ואנה מריה אורטזה, העניקו לנו סיפורים על אודות נשים שהצליחו לחיות חיים של חירות ואומץ. זה חשוב מאוד. לצערי היוצרות האיטלקיות הללו לא נחקרות מספיק באקדמיה, וזה בוודאי לא תורם לשינוי במנטליות, שהוא שמחולל בסופו של חשבון את השינוי האמיתי. תרגמתי בעשור האחרון בעיקר ספרות שנכתבת בידי נשים, ומסקרנת אותי שאלה עקרונית. האם יש לדעתך הבדל מהותי בין כתיבה נשית לגברית? עקרונית אני לא חושבת שיש הבדל כזה. לבני אדם שונים יש סגנונות שונים, וזה לא עניין של מגדר. אם אנחנו רוצים לדבר על הבדל כזה, עלינו לשוב אל ההיסטוריה. בני אדם נולדים שווים, אבל זמן קצר אחרי לידתם, מעניקים להם כל מיני תפקידים ועיסוקים שנקבעים על פי המגדר. את החלוקה הזאת חוללו ההיסטוריה והתרבות, לא הביולוגיה. בישראל סופרות איטלקיות אהובות מאוד על קהל הקוראים. אני מתכוון בעיקר לדמויות כמו נטליה גינסבורג, אלזה מורנטה ואלנה פרנטה. מה היחס שלך ליצירתן? בנטליה גינסבורג ובאלזה מורנטה אני רואה סופרות קלאסיות גדולות. אלנה פרנטה היא בת דורי ואני אוהבת את כתיבתה וחושבת שהיא יוצרת מאוד מקורית. רבת עוצמה ומודעת היטב למה שכתיבתה רוצה להביא לעולמם של הקוראים. ובכל זאת, למרות ההישגים הגדולים של הסופרות האלה, אין לכך ביטוי אקדמי מתבקש. מפתיע לגלות, למשל, שאין באוניברסיטאות האיטלקיות לימודי מגדר. לצערי לא. אני מניחה או אפילו אדייק ואומר שאני בטוחה שזה קשור לכך שנשים לא הגיעו עדיין לתפקידי מפתח באקדמיה האיטלקית. יש רק רקטורית אחת באוניברסיטה של רומא, וגם זו תופעה חדשה של השנה האחרונה. ברגע שיהיו יותר נשים כקובעות מדיניות אקדמית במדעי הרוח, אני מניחה שיקום גם חוק כזה. הרי יש חוקרות מצוינות וסופרות לא פחות טובות. את אחת מהן, אך הקוראים בישראל עדיין לא התוודאו לרבים מהרומנים שלך. לפני כמה שנים תורגם לעברית הספר שלי רכבת הלילה האחרון. אני מניחה שבחרו אותו בגלל הנושא שבו עסקתי ביצירה הזאת. במה בדיוק מדובר? בסיפור על ידידות בין אימנואלה, ילד יהודי ממשפחה עשירה, ואמרה, שהיא בת של סנדלר נוצרי ועני למדי. הם מבלים הרבה יחד בטבע ונשבעים להיות יחד לנצח. אתה יודע, שבועות של ילדים קטנים. ואז מגיעה שנת 1939 והמשפחה היהודית העשירה מחליטה לעזוב את פירנצה ולשוב לוינה, העיר שממנה הגיעה. למרבה הטרגדיה, אוסטריה נכבשת בידי הנאצים, המשפחה מגיעה לגטו לודג'. אמרה, כשהיא מתבגרת, הופכת לעיתונאית ומחליטה לחפש את חבר ילדותה, שלפי תחושתה שרד את ההשמדה. המסע הזה מוביל אותה לאושוויץ, להונגריה, למסע ברחבי אירופה של השואה. למעשה זה לא הספר היחיד שלך שתורגם לעברית. ביקרת פעם בישראל? אני אדם שנסע הרבה. ביקרתי בכל העולם, אבל לישראל עדיין לא הגעתי. לא ברורה לי הסיבה, אבל עד כה זה לא הסתדר. אם אקבל הזמנה, אגיע ברצון, אני לא רואה סיבה לא לבקר במקום כל כך מרתק. ספרות עברית את מכירה? אני מודה שאני בעיקר קוראת את השמות המקובלים באיטליה, גרוסמן, יהושע ועוז. תורגמו לאיטלקית גם סופרות רבות, אם תרצי אכין לך רשימה של שמות. ברצון זה מסקרן אותי מאוד, כי אין לי היכרות מעמיקה עם הכתיבה של סופרות ישראליות. אני רוצה לחזור ליצירתך. יש ספר שלך שאת אוהבת במיוחד? אתחיל את התשובה שלי באופן קצת בנאלי. ספרים הם כמו ילדים ואתה משתדל לאהוב אותם באותה המידה. יש כמובן בין הספרים שלי כאלה שהצליחו יותר. בולט במיוחד הספר חיי הארוכים של מריה אוקריה, שתורגם ליותר מ-20 לשונות ומחר יותר ממיליון עותקים וממשיך להימחר אף היום. אבל עקרונית, אני תמיד קשורה יותר לספר האחרון שאני כותבת, משום שהוא מארח לי חברה ולא פעם גם פולש לחלומותיי. בספר האחרון לעכשיו שלה, האומץ של הנשים, יש שער שמבחינתי כקורא היה תגלית אמיתית. דאצ'ה מראיני וקיארה ולנטיני מביאות שם בפני הקוראים נשים אמיצות שלא אחת שילמו בחייהן על התביעה להכרה בשוויון זכויות או בכישרונן כנשים יוצרות. שמות שאינם מצויים בספרי הלימוד או בדפי ההיסטוריה, שם מובלטים שמות אחרים, גבריים במובהק. מריני סבורה שהחוק הכללי שקיים בכתיבת ההיסטוריה, כלומר שהיא נכתבת בידי המנצחים, מתקיים גם במקרה של המאבק הפמיניסטי. גם בתחום הזה היא אומרת, ההיסטוריה הרשמית נכתבת בידי גברים, ולכן חשוב לה להביא לפני הקוראים, ב-2021, את הדמויות הללו. שבו את ליבי שתיים מהגלריה המרשימה שמחברות הספר פורסות בפנינו. האחת גיבורה פוליטית והשנייה סופרת מעולה, שאני מודה שמעולם לא שמעתי את שמה, עד שקראתי את הספר האומץ של הנשים. אולמפ דה ז'וז הייתה בת למשפחה עשירה בשנות המהפכה הצרפתית. הוריה חיתנו אותה בגיל 14 נגד רצונה, ובגיל 16 נותרה אלמנה ואם לילד קטן. הדבר לא הפריע לה להגיע לעיר הגדולה, להקים זוגיות חדשה ולכתוב מחזות בעיר הבירה. אך המאבק הפוליטי שלה הוא דווקא זה שמרשים יותר מכל. כשהיא פרסמה הצהרת זכויות האדם והאזרח, היא בחרה לכתוב טקסט אלטרנטיבי, כזה שמדבר על זכויות האישה והאזרחית. טענתה העיקרית הייתה שההצהרה על שוויון וזכויות האזרח לא התייחסה למעשה לזכויות הנשים ולמעמדן כשוות לגברים, והיא רצתה לתקן את העיוות הזה. בחיבורה המהפכני היא טובת להכריז על שוויון מוחלט בין גברים ונשים, לא לראות את הגבר במעמד עליון, לפעול למעמד חוקתי שווה לנשים, ולאפשר להן להיבחר לתפקידים שלטוניים ולבחור את ההנהגה הפוליטית. אחרת, אין למהפכה כל תכלית. האמירות המטריסות הללו לא נעמו לאוזניו של רובספייר. היא לא נרתעה מפנה והדביקה על קירות הרחובות בפריז מניפסטים, ובהם נטען שהוא רוצה להרוג אותה בגלל עמדותיה בוויכוח על זכויות הנשים. היא הועמדה למשפט שהיה פרסה, וגזר דינה נקבע למות תחת להב הגיליוטינה. אום דה ז'וז שילמה בחייה, אך האמירה שלה, שאם נשים יכולות לעמוד למשפט הן יכולות גם לשמש כשופטות, ממשיכה להדהד בין דפי הספר הזה, שמנסה להציל את הגיבורות הללו ממעמדן השולי בדפי ההיסטוריה הרשמית של אירופה. השנייה היא הסופרת רנטה ויג'אנו, שהייתה פרטיזנית ופועלת וגם חיברה רומן מופתי בשם אניאזה הולכת אל מותה, שהציג לקוראים האיטלקיים את התפקיד החשוב שמילאו נשים במאבק נגד הנאצים והפשיסטים. הרומן שלה, הפוליטי במובהק, היה בעל ערך ספרותי לא מבוטל. כך לפחות חשבו איטלו קלווינו ונטליה גינסבורג, שכבר בשנת 1949 הגדירה את הספר במילים הנלוות הבאות. ספר מופלא, סגנון כתיפה המדוד, מפוקח, תיאורי נוף נהדרים, ספר שצריך להוציא לאור. צריך ושוב צריך. בשנת 1976, שנת מותה של המחברת, הפך הספר גם לסרט, אך היא לא זכתה לראותו. למרות הכל, האומץ של נשים הוא ספר אופטימי. המגפה והאלימות נגד נשים לא קיבו את האופטימיות של דאצ'ה מראיני. לפני כמה עשורים, כשהגירושים באיטליה והפלות המלאכותיות הועמדו למשאל עם, וניצחה העמדה המצדדת בהם, אמרו אנשי הכנסייה וגם פוליטיקאים מהמפלגה הנוצרית דמוקרטית שזה יפרק את החברה האיטלקית. היא מסבירה את מקור התקווה שלה בימים הפסימיים שבהם מתקיימת שיחתנו. והנה כעת מדברים אפילו בתוכניות טלוויזיה, בשעות של צפיית סי, על נישואי להט"בים כדבר מובן מאליו, ועל זמרים מפורסמים שחיים עם בני זוגם. גם המאבק על זכויות נשים כיום חייב להצליח. המנטליות תשתנה, אני בטוחה בזה. המאבק הפוליטי מחייב להיות אופטימיים, כי השינוי הוא תמיד דבר שיתרחש בעתיד, ואני מחכה ומקווה לו. מכך אני מבין שאת רואה עצמך כפמיניסטית גם כעת, שהמאבק הזה אינו שייך לעבר מבחינתך. בשנות ה-70 היו לי לא מעט שותפות למאבקים הללו. נשים חשובות כמו קלרה לונצי, לאה מלדרי, ארמנדב גודיצ'י. הן כולם כתבו ופיתחו תיאוריות חשובות כמעט בכל תחומי הדעת, לשון, היסטוריה, אידיאולוגיה, דת, מבנים משפחתיים. אך מה שלדעתי משמעותי הוא שאנחנו פעלנו כקבוצה, לא בהנהגה של דמות אחת. ההפגנות הן שהיו חשובות, הפעולות של המחאה הקבוצתית, לא ההליכה בעקבות דמות קריזמטית אחת. ועם זאת, אפתיע אותך ואומר שלטעמי המילה פמיניזם שייכת לעבר. היא הייתה מאוד קשורה, לפחות בחברה שלנו, לאידיאולוגיות שכבר נעלמו, כמו הקומוניזם. בעשורים האחרונים היה מי שלעג למילה הזאת, או אפילו עשה לה דמוניזציה, וזה מרחיק ממנה בחורות צעירות. היום, כשאני מבקרת ומרצה בתיכונים, אני מגלה שהסטודנטיות לא מגלות כלפי הסבלנות רבה. אבל כשאני משוחחת איתן שיחה מעמיקה, אני מגלה שהן יותר רדיקליות ממני, ונחושות להגל על זכויותיהן. והגל הסוחף של מיטו, איך הוא בעינייך? מיטו מתחילה לטעת שורשים גם באיטליה, ויש גם תנועה איטלקית שנקראת אם לא עכשיו אימתי, ופועלת באותה רוח. הנשים הצעירות גילו שאם את מנסה להיאבק לבדך בפוליטיקאי או בגבר בעל השפעה כלכלית גדולה, את בדרך כלל לא משיגה הרבה. יש לגברים כאלה משאבים כלכליים ועורכי דין מיומנים שמצליחים להפוך את מי שהייתה קורבן לנאשמת, ומשתמשים נגדה בהאשמות ידועות ומוכרות לנו. היא שקרנית, סחטנית ונצלנית. אתה צריך לזכור שלרוב ההטרדות המיניות או לניצול המיני אין עדי ראייה במובן המקובל מבחינה משפטית. אבל אם הנשים שנפגעו מתאגדות ומגישות יותר מתלונה אחת, אז התביעות שלהן נגד התוקף יותר אמינות וחזקות, וגם עורכי דין ממולכים יתקשו לעמוד מול תלונות חוזרות מנשים שונות. ההצטברות הזאת מעניקה להן עוצמה. אתה יכול להשתיק מתלוננת אחת נגדך, אבל 10 כבר לא תצליח. לנצח לוחמת. כתבתו של אלון אלטרס. תורי הקסטלו. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.